הבאתי כבר פעם את ה... נאמרה שמישהו שאל שהוא ראה את עולת ראייה לראשונה, מה הוא רוצה פה, מה הוא רוצה פה? הוא לא הבין, והתשובה של הראייה לראשונה של פרסיני, שהיה מגי גדול, אז הוא אמר לו, מה אתה רוצה? הוא כתב את מה שהוא הרגיש כשהוא מתפלל, כך הוא היה מתפלל. זאת אומרת שאפשר לראות שיש פה הבעת רגשות עמוקה בהבנה של הטקסט. אז ראינו מה שראינו על המחוניה וכו' וכו'. עכשיו באה רשימת הבקשות. אנא, בכוח גדולת ימינך תתיר צרובה. ימין, אנחנו מכירים. ימין השם אומר, מה אפשר? יש לדעת לכו ימין, יש לו שמאל. התשובה היא שזוהי השאלה. זה כבר פטנט גדול שהרמב"ם לימד אותנו, שהנבואה משתמשת בהשאלות, בדימויים, בשביל לתאר דברים כדי לקרב אותם אל השכל. מה אומר לנו הימין? כשאתה אומר ימין השם רוממה, אתה מתכוון לומר בכוח היותר נמרץ לעומת השמאל. השמאל הוא חלוש, אצל רוב בני אדם, מישהו לא ייתר. השמאל הוא חלוש יותר. הימין היא יותר...
דומיננטי.
דומיננטי, אולי. העוצמה היא יותר בימין. מכאן גם הוא שאל לדברים חיוביים שאנחנו קוראים להם ימין. לדברים לא כל כך חיוביים, אנחנו אומרים להם שמאל. מתוך הנחה שהשמאליים הם... יש להם איזה יסוד של שלילה. אתן לכם דוגמה, דווקא קשור פרשת שבוע. שאלתי פעם את הנזיר, כתוב בספרי המנהגים, שבזמן שהולכים לחצות את פני הכלה, החתן עוד לא לעשות, מתלווים אליו, ככה אירופנים היה מנהג באשכנז, מתלווים אליו זקני העדה לברך את הכלה. מה מברכים אותה? אחותינו, את תהי לאלפי רבבה. אז האמת היא שזה אסמכתא מהפסוק. זה אותו פסוק שאמרו משפחת בתואל לרבקה. רבקה עוזבת אותם, הולכת לארץ לא נודעת, לא יודעת בדיוק מה מחכה לה שם, אישה צעירה, ילדה צעירה, מה שם מהכל מסביב. אז את תהי לאלפי רבבה, זאת אומרת שהנישואים יצליחו והצאצאים יהיו במספר גדול. האנשים שמסביב לא היו הכי סימפטיים. אני כבר לא מדבר על מסורת חז"ל שמעוגנת בכתוב, שאנוכי פיניתי הבית מעבודה זרה. בתואל סירקו אותו מהר מן השטח, כי הוא רצה לעכב את כל הסיפור הזה. אז מילא אחותינו טוב, זה תופעה ביולוגית, אבל מה טיב הברכה הזאת? בסדר, ברכו, ברכו. אבל למה אנחנו היום צריכים לחזור ולברך באותו נוסח? הרי האנשים לא היו הכי סימפטיים. אז אמר לי משפט אחד, כשמביאים נקודה מהשמאל ורותמים את זה לימין, אז זה יותר משמעותי. הוא חשב פה רק במושגים קבליים. השמאל זה הדבר השלילי. הכוחות הלא חיוביים. אז הוא אמר, כשלוקחים נקודה, עכשיו אני לומד פשט בדברה, כשלוקחים נקודה מן השלילה, השטן, היצר הרע, הוא מציס. הוא, למשל חז"ל אמרו, שאור שבייסה מעקב. השאור בפסח הוא ודאי לא חיובי. השאור זה אותו גרעין של בצק חמיצי, שהוא גורם לעיסה שתצס. לחם הוא חיובי. המצה איננה מסביעה ללחם עוני, איך שלא נפרש את זה. לעומת כיכר לחם, אתה אוכל כיכר לחם, אז אתה מרגיש שבע. אז הצהור שבעיסה הוא דוגמה ל... נדמה לי שהמפרשים אומרים שהצהור שבעיסה, היצר הרע, הכוח השלילי, כשמביא כוח שלילי כזה, בכמות קטנה, אתה נכנס לבית מרקחת. בית המרקחת אמור לספק לך בריאות, זה עניינו. אתה מסתפק ואתה רואה שיש שם ארונית, וכתוב עליה רעל, ועוד יש גולגולת, ומזכיר לך מוות, מה זה עושה בבית החיים? מה זה עושה במקום שזה... התשובה היא שכשהרוקח רוקח מרקחת, ונניח שיש לך שפעת, נניח שיש לך איזו מחלה אחרת, אז אתה צריך אחוזים מסוימים, וזה עניינו של הרוקח, שיודע לרקוח מרקחת, שהיא תהיה בכמות זהירה, ואם באמת תהיה יותר מזה, זה יכול להזיק. אז הנקודה אחת קטנה במינון מתאים היא חלק מן הרפואה הזאת. זאת אומרת, יש גם בצדדים שליליים נקודה חיובית. זה מה שהוא אמר. כשאנחנו מברכים את הכלה, אז אנחנו משתמשים בכוחות שנתנו אנשי השלילה בביתה של רבקה. נדמה לי שחז"ל דרשו, כשושנה בין החוכים זה רבקה. השושנה זה דבר רחמה, זה דבר פורח, זה דבר שמעיד על חיים, אבל היא גדלה בין קוצים, ממי שמנסה לכתוב שושנה ויכול להידקר. למה זה ככה? זה ככה, ככה קדוש ברוך הוא ברא בבריאה, בטבע, שדבר טוב הוא עטוף בדברים שומרים עליו, איך שלא תפרש, למה זה ככה? אבל אתה רואה שיש דברים חיוביים שהמעטפת שלהם היא לא הכי הכי חיובית, ואולי דווקא לכם היא כזאת. אז כשדרשו חז"ל על רבקה כשושנה בין החוכים, אז בפשט החוכים זה בתואל, זה כל אנשי העיר, זה כל החבר'ה האלה מעבודה זרה, אבל שם גדלה שושנה אחת, אז מבקשים לקחת אותה. לוקחים נקודה מן השמאל, הנה איך השימוש במושגים ימין ושמאל, זה לא רק לגבי עוצמה, לא לגבי כוח, אלא גם לגבי מושגים רוחניים. מושגים רוחניים חיוביים הם קבועים ימין. מושגים שצריך אותם במינון מתאים, קוראים להם שמאל. ימין השם העומימה, מאוד החסד ההולך ומתגלגל בעולם. ויסוד המגמה של כל ההוויה כולה, כעולם חסידי בנקחים. כל מה שאנחנו רואים בבריאה, חיוב, יסודו מהימין. דהיינו, הם דברים חיוביים. וכאן הוא מסביר, מעוז החסד ההולך ומתגלגל בעולם. זאת אומרת, למעשה, למה העולם שלנו מתקדם? כי הוא מלא חסד. חברה שעושה חסד, אדם עושה חסד, גם האחרים וכו' וכו'. הוא אמר יותר מזה, לא רק היסוד הזה, אלא יסוד המגמה של כל הוויה כולה. החסד הוא לא רק של אברהם, החסד הוא לא רק של רבקה, שאמרה אשקה וגם אשקה אדוני וגם גמליך אשקה. אותו פסוק בתהילים פ"ט נדמה לי, עולם חסד ייבנה, העולם נבנה על ידי חסד. יש כמובן פשוטים נוספים בפסוק, אבל עולם חסד ייבנה, זה, זאת אומרת, העולם הוא נברא בימין. אומנם, הימין יש לה גודל וקוטל. עכשיו כמובן, מה מעסיק אותו בפסוק? גדולה. מה יחס אומר כזו, אנא בכוח בימינך. הוא לא הסתפק בחיוב של הימין, הוא אמר, אני צריך משהו מיוחד, אני צריך את הגדולה של הימין. אם אמר גדול, סימן שיש קטן, אז זה מה שכתוב, יש לה גודל וקוטל. קודם, מעצם המציאות שלו הוא כבר מגביל. הוא יש לו צל של שלילה, צל של, של משהו שעוצר, שמונע את ההתפשטות. הקודש של הימין הוא כשהחסד הוא נערך לפי איזה מידה מצומצמת שמקבל החסד, עד כמה שיוכל סעתה. ילד קטן, תינוק, ינוקה, יונק, הוא צריך להתפתח, הוא צריך להיות חזק, תן לו מנת בשר, כבר לא מדבר על עוף, בשר, אתה הורג אותו. למה? כי הקיבה, האיברים הפנימיים של אדם מבוגר בנויים לקלוט את הקלוריות, לבדוק את ה... דברים החיובים שיש באוכל, ובהתאם לזה הוא ארוך, אבל אם אתה נותן לו בבת אחת, אתה חונק אותו, זה לא יעבור. זאת אומרת, אתה צריך לצמצם, אתה צריך להקטין את החסד בהתאם לכוח הצבילות של המתחס, של זה שמתחסדים איתו. אני הבאתי דוגמה של זה, אפשר להביא עשרות דוגמאות. טוב האור הוא מתוק לעיניים לראות את השמש, כתוב בקהלת. יודעים, עשת חתיכת שמש, היה איזה חמים, היה... אבל אם אתה תסתכל בשמש בעין בלתי מזוינת, אתה מתעבר כמו כמה רעים. דהיינו, טוב האור, מתוק לעיניים, אבל צריך להיות... בעולם שלנו יש מגבלות, ופרדוקסלית, המגבלות הללו הן חסד. כי אם אתה נותן יותר מדי, אתה לא יכול לעמוד בזה. כשאתה מליד אדם, אתה דוחס לו. אז משהו בעבר כשאתה מתקלקל, אז אני חוזר עוד פעם. אז קוטן של ימין, מתי הימין מופיע לא בעוצמתה? ולא בכל זה, כשהחסד נערך, שמעמתים אותו עם איזה נידה מצומצמת של מקבל החסד. ואיך מעמדים אותו? עד כמה שהוא יוכל סעתה, עד כמה שהוא יכול לשאת את העוצמה הזאת. אבל נולד החסד. כשהחסד גדול וגדול, עם מידת החסד הנותנת רב-תום יותר מכדי המידה של המקבל. ואם לא יוכל לשאת רוב הטוב, אז החסד הוא גדול כל כך, עד שמשפיע הוא מטובו גם כן יכולת ועומת להכיל את קבלת הטוב והחסד. אז מה עושה אימא? היא רוצה להתחסד עם הילד שלה, היא רוצה להתחסד איתו, מה? היא מוכנה את כל החיים שלה לתת. אבל אם היא תיתן לו יותר מדי אוכל, אם היא תיתן לו אוכל הכי מזין שבעולם, אבל אם נותן את זה לא בכמויות מתאימות לכוח המליטה שלו, אז למעשה היא לא קוראת את זה. אז מה החסד שלה? בלא לתת. החסד, החסד נורמלי, גודל החסד, כיוון שיש חסד קטן, החסד הקטן הוא שאתה נותן לפי הקיבולת שלו. אז זה הגדלות של החסד. הגדלות של החסד שאתה מתחשב גם במגבלות של הקטן. אתה לא יכול, השפעת עליהם רוב טובה אינם יכולים לעמוד בה. גשם זה ברכה, ותן תלמת על לברכה. לא יורדים גשמים, עושים מסרת שלמה בשס, מסרת עני, מה עושים מתענים וכו' וכו'. יש בסידורים תפילה שאומרים אותה רק לעתים רחוקות, תפילה על ריבוי גשמים. כולם יודעים, השדות צמאות למים, אבל אם יורדים שיטפונות, המים לא יכולים אותה להיספק, כי האדמה רבויה והמים שנשארים על גבי האדמה מרכיבים את הזרעים. אז אם יורדים גשמים בכמות מספקת, אז האדמה שותה, הזרעים מתפתחים, ורק יש לך שדה של משהו תבואה. אבל אם מים מורידים כל כך הרבה מים שמרידים את זה, לא יכול להיות. אז הנה לך דוגמה בכל שטח ושטחי החיים שהקטן, הקודל הזה, הקטנות הזאת, היא למעשה גדלות. היא גדלות בזה שהיא מתאימה את החסד. מתאים את החסד לכוח של המחבר, זה המינון הנכון, וזה גדול. הגדלות היא שאני יודע איפה לא לתת לו.
הרב?
כן.
אבל פה הוא אומר, אתם... אבל נותן רב טוב יותר מכדי המידה של המקבל. כי זה נראה כאילו ש...
חכה חצי רגע. גדול זה שאתה נותן בגדול. איך יכול להיות גדול בחסד? שאתה נותן לך מים, קדמה, מים, מים, מים. זה גדול. אומר, אבל זה לא חסד אמיתי. אז מה זה הגדלות? עד שמשפיע הוא מטובו נוסף לחסד שעצם הנתינה הוא נותן לך, הוא נותן לך אמת מידה. מטרנה. מטרנה, מטרנה, יש את העבודה. פתרת פעם קצת מטרנה. תפתח עוד בעזרת השם. כשפותרים קצת מטרנה, יש לפנים מד קטן, מידה קטנה. כשאתה קונה נוזל לרכב, בחברות מכובדות, הם מסירים גם משפחון קטן. מדוע? אם אתה תשפוך את כל זה, הכל יתמלא מסביב. אבל לא. אז המשפחון מקטין את החסד. הוא מקטין את הדבר הזה. אבל אתה יודע שחברה שרוצה באמת שאתה תהנה מנה נותנת לך גם את השמן וגם את המשפחון. וגם את אמת המידה הזאת. אמת המידה הזאת, אז אמת המידה הזאת זה קטן גדול. זה גדול, זה גדול בזה שנותן לך חסד בשיעור הכיבוד. זה קטן ודאי, זה קטן הרי, זה מקטין. זה מה שאומר, גדולת ימינך, אתה הקדוש ברוך הוא, יש לך גדולת ימין בזה שאתה נותן בגדול, אבל אתה נותן כל כך גדול שזה קטן. כי כוח...
אני הבנתי פה שהוא מדבר על מידה קצת יותר גדולה. יש מידה אחת באמת לתת לפי הגודל שמתאים לבן אדם, וזה גדולה. פה הוא כותב שמידת החסד הוא ייתן הרבה, אם זה יהיה יותר מקנה יכולת המקבל, אז הוא גם יוסיף למקבל את היכולת, הוא יחזק את זה את היכולת, יגדיל את הכלי.
חסד, עצם המושג חסד, זה חיובי. עולם חסד יווני. אז למה יש הקטנה בחסד? והריקותי לכם ברכה עד בלי די. עד בלי די זה בלי מגבלות. מה אמרו חז"ל? עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. למה צריך להגיד די? כי אתה לא יכול להיות לא לקבל. שדי. למה זה שדי? שהיה העולמות מתפתחים והולכים עד שאמר להם די. אז זאת אומרת, הספיק של הגדול של החסד, זה גם כולל את כוח הצמצום. זה מה שהוא אומר.
הרב, אני חוזר ואומר, הוא מוסיף פה עוד נקודה.
איפה?
הוא אומר, ואם לא יוכל לסעק אותו, אז החסד הוא גדול כל כך, שמשפיע מטרור גם כן יכולת ואומץ להכיל את
זה. זה מה שאמרתי, מטרנה זה דבר...
אבל יש לו כלי מסוים. עכשיו, החסד של הקדוש ברוך הוא משפיע...
איתי גם את הכלי המסוים.
ודאי, ודאי שאת הכלי קיבלנו. אבל זה כלי שזה אדם, אומר...
אז הוא אומר, כאן מתנתק. כשהקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם, חסד. מה הוא אמר? כדי שהאדם הזה יוכל להתקיים, אני צריך לתת לו את כוח ההגבלה. עצם המטרנה זה חיובי מאוד. אבל אם יש לך בבית כמה כוסות מטרנה, חס ושלום, הילד יכול להיחנק. אז מה הוא שיח חסד? שיח חסד זה חסד עם הגבלה. זה פרדוקס, זה מה שאומר, אני קורא. עד שמשפיע הוא מטובו, גם כן יכולת ואומץ להכין את קבלת הטוב והחסד. הוא נותן לו חסד ונותן לו גם כלים לקלוט את זה. ובראיה, ברוך השם יום יום יעמס לנו. מה זה להעמיס? כשאתה אומר להעמיס על המכונית, דרך כלל להעמיס על המכונית זה למלא אותה בגדול. כשאתה מכניס חמצים קטנים, מה זה בייסי? אבל להעמיס זה שיהיה גדול. למה? על מה אומרת הגמרא דורשת על זה? שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל טובתם. הוא מעמיס עליך, אבל אתה יודע יפה, שאם אתה תעמיס קצת יותר, המרחם לא סוחב. אני נתן לך טוב, זה לא טוב, כי אני לא יכול לסחוב את זה. אותה מידה, עצם המילה מידה זה מדוד. זאת אומרת, להיות מדודים, להיות בצורה מגבילה את החסד הגדול הזה. אמנם, גדולת הימים שהיא כבר בפועל, היא קשורה באיזה מידה ממידות העולם המוגבל. ואף על פי שיינתן כוח לקבל הטובה, סוף כל כך סוף איזה קישור ואיסור יש כאן מצד מצרי העולם והגבלותיו התוכניים. אבל עצם ההודעה הזאת שאתה נותן לי משפחון קטן, שאתה יש להם מגבלות, זה עצמו כבר מונע את החסד. וזה כבר... אבל כוחו הפנימי של החסד, של גדולת החסד, הוא בעל כל האפשרויות כולם. למה לא כתוב, אנא גדולה שלך? למה צריך כוח בשביל גדולת הימים? אתם מרגישים שהוא הרגיש למעשה מדברים פה על סגולות של הקדוש ברוך הוא, שהוא יש לו ימין, ויש לו גדולה, ויש לו גם כוח. מה מושג, תראו את המושג הזה כוח. מה זה אנא בכוח? יש כוח מיוחד במדבר, מהו הכוח? אני חוזר עוד פעם. ואף על פי שיינתן כוח לקבל הטובה, סוף כל סוף איזה קישור ואיסור יש כאן. יש פה איזה הגבלה, יש פה איזה דבר שקושר, דבר שבולם מצד מצרי העולם והגבלות התוכניים, התכונה של העולם שלנו, שהוא מוגבל. אמר לעולם עוד די, באיזה מקום שהוא זה נגמר. אבל כוחו הפנימי של החסד, של גדולת החסד, הוא בא על כל האפשרויות כולם. למה אתה צריך את הכוח הזה? הכוח הזה אומר ככה, למעשה החסד הוא בלתי מוגבל. אלא אתה צריך לומר שיש פה כוח, יש פה משהו שבתוך החסד עצמו, נגעת בזאת, יום יום יעמס לנו. הקדוש ברוך הוא מעמיס עליך. הוא מעמיס עליך עד כדי גר שמה. יש לך אחד נגמר, עולה בדעתי. אני חושב שהמפקר הזה כבר לא חי. זה סיפור שלפני הקמת המדינה. אז יש לו מלמד, היה מפקר גדול. והוא סיפר בקורס להוראה ש... זה הקורס הראשון של מורים תורניים לפני הקמת המדינה. כמה המדינה אמרות, לפני הקמת המדינה, החלטה טעות, צריכים להכין מורים. אז הוא בא לארצות. הוא היה יריון כזה גדול. אז הוא תיאר שהוא נסע באנגליה לשנת הוראה או שנת הכשרה. אוקיי. אז הוא נכנס לכיתה והחבר'ה בוחנים אותו. חבר'ה באנגליה לא משנים, אבל... הם חבר'ה. קיצור, הוא זה פיס אוף צ'וק, מבקש חתיכת גיר. קם אחד התלמידים, הולך למזכירות, מביא חתיכת גיר, אבל הוא מביא את זה על טס, על מגש, לקחת קידה לפני המורה, ומביא לו את זה. זאת אומרת, הוא עשה מה שאמרו לו, אבל הוא עשה את זה עם ליצנות, וכל הכיתה צוחקת. נו, הייתה לו עכשיו בעיה. מצד אחד מילאו את מה שהוא רוצה, מצד שני, הוא מבין שזה המבחן שלו. אז הוא אומר לו, thank you. והוא נותן לו יד, ולוחץ את היד, ולוחץ ולוחץ, והילד מתפתל בכאבים, הוא אומר, thank you, thank you. הוא הביא לו, הוא עושה אותו דבר. הפיס אוף שוק הביא את זה בצורה תיאטרלית כזאת, אז הוא אומר לו, תודה רבה. כל הזמן אומר לו, תודה רבה. צריכים להגיד תודה רבה, אבל להגיד תודה רבה ולחוץ את היד, זה גם כן מוסי. אבל לתת קווץ', קווץ', עד שהילד יתפתל ואז כולם השתתקו. ואז הבינו, החבר'ה מה זה, צריכים להיזהר ממנו. לכן תיארתי גם שהיה בריון, זאת אומרת, הוא יכל לילד הקטן. זוהי דוגמה, תודה רבה, זה חסד, זה גדולה, זה ימין. אבל בכוח. אז בכוח הזה, זה בלם בדבר הזה. כוחו הפנימי של החסד, של גדולת החסד, הוא בא כל האפשרויות כולן. ואין שם שום דבר האוסר וקובע הגבלה למידת העילוי הטוב, האור והחופש הקדוש, שלא יתפשטו בכל המרחבים. הקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל. אם הוא ייתן לנו בכוח שלו, אז אנחנו לא נוכל לעמוד בזה. אז הוא אומר ככה, באמת יש חסד בכל מקום. יש חסד בכל מקום, ואתה יכול לראות את החסדים בעולם כמו שאתה רואה אותו. זה יכול להיות בתבואה, זה יכול להיות במין האנושי. כולם שואפים לבקוע את האטמוספירה. אנחנו הרי יודעים ואנחנו אומרים, מה את עושה רק ענני האבק האלה? אנחנו יודעים יפה שאם ענני האבק לא היו, היינו נשרפים בחום של השמש. אז ענני האבק האלה הם מגבליות או מגבלות? הם מגבלות מצד אחד והם חסד מצד שני. כי הרי אם הם לא היו מגבלות הללו, אנחנו כולנו היינו נשרפים בגלל החום הזה. וכיוצא בזה, אתה יכול להבין תופעות במדעי הדת, בכל דבר כיוון זה. לישון זה דבר שלילי, אתה לא יוצר שום דבר. במאמר המוסגר, רבן הגדול מקרלין היה ממעט בשינה, למרות שבמיוחד בשבת, למרות שכתוב ששבת ראשי תיבות, שינה ושבת תענו. הגרוך, הרב חיים מבלוז'ין עבר פעם בשבת, ולא היה בני הישיבה בבלוז'ין, יושבים משוחחים. אז הוא אמר, תלכו לישון, שינה ושבת תענו. אז אמר לו אחד התלמידים, זה גם ראשי תיבות, שיחה בשבת תענו. אמר לו רב חיים, לב חכם לימינו ולב כסיד לשמאלו. שבת זה השין ימנית, לב חכם מימנו, שיחה, השין ישמאלי, לב כסיד לשמאלו. אוקיי, אז גם אמר לו את החוק מלידות. רבן הגדול מתנדל לא היה ישן שבת. גם נפוליון אמר שהוא לא ישן הרבה, כי בזמן השינה אני לא נפוליון. נפוליון היה מבין גדול על כובד. רצה כבוד עד הסוף, תביא הוא היה. נו, סיפור היסטורי מפורסם. היה מלך והחלטה להיות קיסר. אז מי יכול לעשות אותו קיסר?
אפיפיור.
נו, מה היה הסיפור? אז היה טקס גדול של כל שועי עולם היו בו. והתוכנית הייתה שנפוליון ייכנס, והאפיפיור ייקח את הכתר וייתן על ראשו. וזה הוא מכתיר אותו לקיסר. יש גם תמונה מפורסמת, אני חושב באחד המון, אולי בלובר. אז ברגע האחרון כשהאפיפיור לקח את הכתר, נפוליון חטף ממנו את הכתר ושם על ראשו שלו. על ראשו נפוליון. רואה את זה לא אמר? מי יותר גדול? הגבאי או מי שמקבל את העלייה? הגבאי? שישי, שלישי, מפתיע, הוא נותן לך. אתה לוקח לעצמך את היותר גדול. נפוליון לקח את הכתר, כי הוא אמר, אני מכתיר את עצמי. זאת אומרת, יש בעולם כולו חסדים שהעולם גם כן נהנה ממנו. אבל אני חוזר. כוחו הפנימי של החסד, של גדולת החסד, ובעל כל האפשרויות כולם, אין שם שום דבר האוסר והקובע הגבלה למידת העילוי הטוב. אין הגבלות בטוב, האור והחופש הקדוש, שלא יתפשטו בכל המרחבים. ולמטרה העליונה זו, של התפשטות הטוב האמיתי, אור השם והשכלת אמיתו, נועם טובו, ועונג יפעת יפעל גדולתו, בלא שום הגבלה, בלא שום מעצור. הוא מתכוון לומר, לא יכול להיות שמשהו הקשור לאלוקים הוא מוגבל. כי בשרע שהוא מוגבל הוא מצומצם, ברגע שהוא מוגבל, אז הוא נהדר אפשרות, אז הוא לא שלם. אז לא יכול להיות לך, לא לפי מידת המציאות הפועלית שיצא ירודה ומצומצמת. אתם רואים איך הוא הבליע פה יסודות קבליים. נו, כבוד הרב, אתה הרי יודע קצת קבלה. אז יש סוד הצמצום. סוד הצמצום, מה זה סוד הצמצום? סוד הצמצום זה הענקה. האמא רוצה להכין את הילד שלה. וכולם יודעים שאם לא יהיו לה נקבים דתיים לפי כוח גבול, הילד יחנק. הרי היא רוצה לתת לו. היא צריכה לצמצם את זה. תראו בספרים של הרב הובר, אז כותבים התלמידים, שרבינו צמצם את כוחו להעניק לנו. כדי להסביר, הוא צריך לרדת, הוא צריך לצמצם. מי שבא בלי, הוא כל כך, הוא יודע כל כך מה, הוא מדבר כל כך מה, הוא נותן לך, אבל אתה לא יכול להבין, כי הוא נותן לך לא לפי הכלים שלך. אז בשמיים יש לא לפי מידת שאתה לא נותן, אלא לפי מידת העליונה של תמונת הכוח העליון, שאין בו שום הגבלה, שום אי אפשרות. באור השכינה יאיר באור אין סוף בלי מיצרים. יש באמת מקומו שזה בהתפשטות בלי הגבלה. יש לנו לעיתים, אתן לכם דוגמה מעולם חבדי. היה חסיד חבדי גדול. אתם לא הגעתם לי איזה ספר חיים גרביצר. זה מזקני חב"ד בדור הראשוני. והוא היה הכל בגדלס, הכל בגדלס. והרבי אמר עליו פעם שזה, אין שם מספיק מעצורים. מה היה עצור? היה לו בן יחיד ששיקל אותו, והוא קבר אותו, ועל הקבר הוא יצא בריקוד, אין עוד מלבדו. חיובי או שלילי? לא פשוט, לא פשוט. חיובי, אין מוות, אין כלום, יש רק נצח. אז אין עוד מלבדו, אם אין עוד מלבדו, אין לך בן, אין לך כלום, אין לך שום רצון, יש יד חיובי. הגבלה זה ההלכה. ההלכה היא שצריכים להתאבל. להתאבל אז אסור לשמוח. לקבל אותו בשמחה, זה עוד מדרגים. סיפרתי לכם כבר פעם, האדרת היה, סיפרתי על האדרת, שאמר, זה המצווה שלי, בהלוויה של ביתו.
שהתעכב.
והיה חסר לי, ולקבלינו בשמחה על הדיין האמת. זה שלי בדיוק. העולם שלנו, יש לו מרחבים ויש לו מצמצמים. והגדולה של הקדוש ברוך הוא, שלמרות המרחבים, הוא גם ברא את אותם כלים מצמצמים. אנא בכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה. מה זה תתיר? תפתח, בלי מגבלות. צרור מקופל. אז כמובן שעכשיו הפסוק הוא שעם ישראל, שהוא צרור, הוא מקופל, עושים לו צרות. המילה היא, המילה שיש לה הרחבה. מישהו צרור, הוא מקופל. הוא מקופל, יש לו הגבלות, הוא לא במרחב. עושים לו צרות, הוא מתקפל. גם הצרה היא בדרך כלל צרה שמונעת ממך, מכניסה אותך לבית סוהר. מונעת ממך זכויות אזרח, עושה אותך צרור. תתיר, תתיר תכנס לך. להתיר צרורה זה היסוד של גדולת ימינך. על זה הוא לא דיבר בה, תתיר צרורה הוא משאיר את זה לנו, אבל אתה יכול לראות את כוח גדולת ימינך היא זאת שהיא פטנטית כזאת, שהיא כוללת בתוכה גם את הצרור, גם את היסוד של הצמצום וגם את היסוד של המרחב.